אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן.
בוקר טוב. 10:05 או 6 דקות, מי יודע, מי יודע מה יהיה אורך החדשות ביום חמישי. אני מרגישה שאני מדברת אליכם ממכונת זמן. אני הניה מהעבר שמשדרת אליכם בהווה. מה קורה? מה קורה? יש לי משהו על הלב שאני חייבת לספר לפני שאשתף במה תוכנתנו העמוסה כוללת היום. אז הווידוי שאני משתפת אתכם היום זה שאתם שומעים אותי עכשיו בלייב, אבל למעשה התוכנית מוקלטת מראש. באתי מראש להקליט, וזאת כי בשעה שאתם שומעים אותי, אני בכלל נמצאת בארץ אחרת. כן, כן, אני לא רוצה להוציא לכם את העיניים, חס ושלום, ולא, שלא תשרוף לכם הקנאה, אבל אני לא בארץ כרגע, ולכן אני מקליטה לכם מראש. עכשיו, אני יודעת ששדרני רדיו ותיקים ודאי הם רגילים בזה, הם מקליטים פה, מקליטים שם, רק אני עושה עסק גדול מזה שהקלטתי מראש, ואני מרגישה שאני באיזה מכונת זמן. אבל אני אנסה לחשוב שיום חמישי היום, השעה 10:05, העופות שלי עוד לא הופשרו, ואני שוב אבכה לכם על זה שטרם ערכתי את השולחן. אז בוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות כל כבודן. אני הניה שוחט, אנחנו בכאן מורשת, העורך שלנו מנדי גרוזמן, הטכנאי שלנו שרון לרנר. אנחנו בתדרים 90.5, 90.8, 92.5 ו-100.7. המספר שלנו ל-SMS'ים הוא 055-966-3991. אני אישית לא אוכל לקרוא אותם היום, אבל תשלחו לי ותשמרו אותי באופן כללי, תשמרו את המספר הזה ל-SMS'ים, או שתשלחו ואני אקבל אותם בפקס, במייל לחול תוך שנה כזה. תוכניתנו עמוסה היום ואף מרגשת, יהיו איתנו כל מיני דברים, אנחנו נהיה עם פרויקט חיוביים לקורונה, מדי שבוע אנחנו מאתרים לכם את הסיפורים המרגשים והמאירים שקרו דווקא בקורונה, התקופה בכיף ונוח להתלונן, אבל אנחנו מחפשים לכם דווקא את הסיפורים הטובים. תהיה איתנו סוניה סודרי, מייסדת תיאטרון לנשים, עם סיפור מדהים על עיר שלמה שנעשתה עיר הזבל, ואיך פתאום תושבי העיר הזאת עברו איזשהו תיקון פנימי עם עצמם, ובכלל על תרבות בימי הקורונה. אבל לפני הכל, אני רוצה לחגוג איתכם את חג החסידות הממשמש ובא. מחר, זאת אומרת בשבת, יחול יוטט כיסלב. יוטט כיסלב היה למעשה עד לא מזמן, עד לפני כמה שנים, באמת חג שמזוהה בעיקר עם חב"ד, אבל ככל שעברו השנים, הוא הלך ונעשה חג החסידות, וזוהה בעוד כמה חסידויות. אני אישית, באמת, בתור אחת שגדלה בחינוך הליטאי, כמעט לא הכרתי את התאריכים, לא הכרתי את חב"ד, מבחינתנו חב"ד, אני חושבת שכבר דיברנו על זה בתוכניות קודמות, חב"ד הייתה איזה ככה משהו רחוק. כשהתחלתי להופיע, אז באמת הכרתי יותר ויותר חבדניקיות וחבדניקים, והכרתי בכלל את החסידות, והתחלתי לשמוע וללמוד סיפורים, ולמדתי המון המון דברים מדהימים. תמיד הייתי צוחקת שמה קורה עם התאריך הזה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה תאריכים וסיבות והזדמנויות לפברינגנים וחגיגות, שזה בכלל דבר שהוא מוצא חן בעיני מי שגדל בעולם הליטאי, של איזה כיף אפשר לחגוג ואפשר לשתות לחיים, ואפשר בכלל סביב לוח השנה מעבר לחגים הרגילים, כי אנחנו מה שנקרא חיים מחג לחג, מסוכות לאדר, אבל לא, החסידות מאפשרת המון המון חגים. כמובן שזה לא רק לשתות לחיים, אלא יש המון המון אלמנטים רוחניים מסביב. וזהו, אז אני ככה יצאתי ללמוד קצת על חג החסידות הממשמש ובא, שבימים כתיקונם באמת, איך אומרים, כשיש הופעות ויש דברים, יש את צמה בדרך כלל, והשנה הכל ככה מתאסף לפורמט קורונאי. זימנתי לנו את ציפי קולטניוק, שהיא זמרת ויוצרת. בוקר טוב, ציפי.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם. השנה יש לנו זומים.
זהו, אני נועמת על החסידות, ואני אומרת, בוא נדבר עם ציפי. ציפי, תעשה לי קצת יותר סדר על חג החסידות.
קודם כל, כאימא, זה אומר בחודש הזה המון המון חולצות לבנות. מגייצת, מגייצת, מגייצת.
וואו.
השכנים לא מבינים למה הילדים כל הים עם חולצות לבנות, אלה שלא חבדניקים.
אני ממליצה לך להזמין מנקסט סטים לרוחב.
כן, אל תדאגי, אני כבר מסודרת עם החולצות האלה, אומנם לא הכי יפות, אבל פרקטיות.
לגמרי, גם מתגעצות בקלות, כך גיליתי.
נכון, במייבש.
כן, בדיוק.
אז באמת יוטט בכסלב זה תאריך מאוד מיוחד. אני באופן אישי, זה מהתאריכים האלה שאני יודעת שבטוח אני עמוסה, ויש המון אירועים, ואיזה מזל שמתחילים לחגוג כמה ימים לפני, כן. וממשיכים כמה ימים אחרי, ואין רק הופעה אחת. האמת שהשנה לא ידעתי מה יהיה, כי אנחנו בחוסר ודאות כולנו, במיוחד מי שבעסקי הבמה, אבל ברוך השם, מלא הארץ זומים. ולהפך אפילו נפתח ה... בעצם פתאום לא מוגבלים במקום וזמן, אפשר להופיע באותו ערב בכמה מקומות, כי לא צריך לנסוע ממקום למקום או לטוס, אפשר להגיע לחול ואחרי שנייה להיות בקירת מלאכי ואז ביבניאל.
ממש כאוף השמיים.
כן, ממש ככה, אז יש גם דברים טובים. אני חושבת שאולי את רוצה שאני אגיד בכמה מילים באמת מה החג פה, כי... אנשים שהם לא מחבד, לא כך מכירים, אז זה נראה להם כל הזמן ש...
זהו, ציפי, יש לי שאלה שאני מקווה שהיא לא תהיה כפרנית חז ושלום. באמת, כמישהי שלא באה מהתרבות, אז אני שאלתי, מה קרה ביותת כסלו? אמרו לי, הרבי יצא מהכלא. אמרתי, רגע, אבל זכור לי מאות תאריכים שהוא יצא מהכלא, אז מה קורה עם החגיגות של הכניסה והיציאה מהכלא? זה העניין.
אז זה רבים אחרים, זה אדמור הזה, כן, מייסד חסידות חב"ד. אני יכולה להגיד, מתור אחת שמגיעה ממשפחה חב"דית שורשית, שלי עצמי, סבא רבא משני הצדדים.
גם היה בכלא.
ישבו בכלא במשך שנים, וכששאלתי את סבא שלי, זיכרונו לברכה, למה הסבא הוא והוא ישב, אז הוא אמר לי, באותם השנים לא שאלו למה יהודי שומר מצוות יושב בכלא, אלא איך זה שהוא לא יושב.
וואה, ממש חינוך לקרימינליות.
זה הייתה הדרך של הממשלה הסובייטי, להתמודד, וכשמדובר ברבי, והוא דמות כל כך משפיעה, והם עשו פעולות שהשפיעו על הרבה מאוד יהודים, אז זו הייתה הדרך, שוכים לכלא, וגם איזה עונש מוות ככה ברקע, כן, זה לא סתם כלא. אז זה לא מדובר פה במאסר פרטי, לא חוגגים את זה שהרבי יצא ממאסר, במיוחד בעל התניה, בעצם היום שבו הוא השתחרר ממאסר, יוטט בכסלב, זה יום שבו חוגגים שניתן אישור משמיים, שאפשר לפרסם את החסידות ואת ספר התניה ברמה כזאת, שהיום כל ילד וכל אדם נפגש בכל מיני עלונים, וזה מתגלגל ברחובות, חומרים שפעם רק מקובלים, ואנשים שעשו כל מיני הכנות יוכלו לגשת אליהם.
כמו שאנחנו מסתכלים על הקבלה, שזה משהו שהוא, כמו שאת אומרת, מוגבל.
כן, שכאילו מאוד מאוד, שהוא רק ליחידי סגולה. ובגלל זה היה כתרוג מאוד גדול בשמיים, על אדמור הזה, כן, המאסר שלו לא רק היה מאסר גשמי, אלא היה פה גם איזשהו אלמנט רוחני של התנגדות לזה שבא רבי ומפיץ תורה כל כך עמוקה, שכל אחד יכול לקרוא וכל אחד יכול ללמוד. אני רוצה להגיד ברמה האישית, שכאילו מצד אחד אני חבדיקית מבית, אז כאילו ברור שהיא חוגגת את הימים, אבל זה לא מובן מאליו. כי היו שנים שזה לא עניין אותי. ושזה היה רק זיכרון מתוק מהסמינר ומהתיכון, ששם חגגו. ואני לא הלכתי לשם התוועדות, ובאמת, גייסתי לילדים את החולצה ושם זה נגמר.
כאילו יש לך עדנה לזה פתאום? חזרה להתחבר בחזרה?
לא, זה לא בא מתוך עדנה, זה בא מתוך חיפוש. רוחני, מאוד מאוד עמוק, כשאני חיפשתי פתרונות לכאבי הנפש שלי.
כן.
והייתי כמו אותו יהודי שנסע לפראג לחפש את האוצר מתחת לגשר, ובסוף מצא אותו בחצר שלו, אני חיפשתי בכל מקום, חוץ מתורת החסידות. זה מדהים. וואו. כי גדלתי אליה, וידעתי טניה בעל פה, ולא ראיתי ש... לא נכנסתי לעומק, זה היה בשבילי משהו שלומדים כי צריך. אז לא אהבתי את זה.
את יודעת, אמא שלי אומרת לי לפעמים, בסדר, את צריכה לפעמים לשמוע מחברות שלך את מה שאני אומרת לך כל הזמן.
אז זה ממש ככה. כשאבא שלי היה אומר לי, זה יצר הרע, הייתי אומרת לו, מה הקשר יצר הרע? ולמדתי וקראתי את כל הספרי מודעות עצמית, ואגב, אני עדיין אוהבת את הז'אנר, ויש לי במדפים שלי, במקום של כבוד, לצד ספרי חסידות, גם ספרי מודעות עצמית.
כן.
אבל מה שהאדמור הזה כן מביא בטניה, ואם אפשר בשתי מילים להגיד,
כן, בטח.
לכן אני ממליצה לכל אחד, לא רק לחגוג את הימים האלה, באמת ללמוד, כי כשאת לומדת, את חוגגת. זאת אומרת, אוקיי, אני מבינה למה זה אמור לשמח אותי שהרבי הזה יצא ממאסר והתורה שלו התפרסמה.
וזה, אבל ציפי, באמת, סליחה שאני קוטעת אותך, באמת, עכשיו אני המאזינה הליטאית ספרדית, לא משנה, לא חבדניקית ששומעת אותך, אומרת, רגע, מה נלמד עכשיו, טניה? אני לא רוצה להיות חבדניקית, מה זה קשור אליי?
זה לא הופך אותי לחבדניקית.
זה מה שאני באה לשאול, האם אפשר ליהנות מהתורה הזאת בלי עכשיו להיות חבדניקית?
ממש ככה, ממש. זה בעצם בסיס של השקפת עולם שהיא הרבה יותר רחבה ורוחנית על החיים. הוא לא אומר לך שם מה מנהגי חב"ד, זה לא השולחן ערוך הרב. בעצם, אם אני אגיד בגדול שכל הספרים קודם לכן, אמרו לי גם בצורות מאוד יפות, תשני את הגישה, תשני את ההתנהגות, ושוב פעם החזירו אותי לנקודה שהייתה אתי מאוד חזקה, שאני לא בסדר. אז הם לא עזרו לי. ובא אדמור הזקן, והוא עושה לנו איזושהי הפרדה, והוא אומר בתחילת ספר התניה, שבתור יהודי, בתור יהודיה, יש לך פיצול אישיות רוחני מובנה. יש בך שני חלקים, וככה אלוקים ברא את זה, וזה בסדר. ומי שאת באמת זו הנשמה האלוקית שלך, את בסדר, אבל את צריכה להתמודד עם החלק הבהמי. ואני יודעת שלפני שבוע דיברתם בתוכנית על חני ויינרוט, זיכרונה לברכה.
נכון.
אז אני יכולה לקשר את זה גם אליה, כי ראיתי פעם הרצאה שלה שהיא דיברה על זה שהיא לא חולה סרטן, היא מתמודדת עם מחלת הסרטן. אז זה בדיוק זה. אני אדם אלוקי, אני חלק אלוקה ממעל ממש. הערך של כל אחת מאיתנו הוא כל כך גבוה, והוא מסביר את זה בתניה, הוא לא רק זורק סיסמאות. באמת להרגיש את זה. ואני צריכה להתמודד, ככה אלוקים ברא, שאני צריך להתמודד עם החלק הנחות יותר, הבהמי יותר, עם האגו, עם כל הרגשות השליליים. אבל ברגע שאני מזדהה עם המקום האלוקי, הוא כאילו מעמיד אותי על סולם, שמשם הרבה יותר קל להתמודד, וכל המציאות וכל ההסתכלות שלי על עצמי, הכל משתנה.
באמת אני רוצה לשאול אותך, ציפי, כאמנית, שאני יודעת שכשעולים על הבמה, לפחות בימים כתיקונם, כשמתמודדים עם קהל ועם אנשים שמזמינים אותך, זה באמת תחום שמזמן המון המון עבודת נפש ומידות, כי אתה חשוף וזה ענייני אגו. איך באמת התניה כדרך חיים נתן לך כלים להתמודד?
אז קודם כל, בלי התניה אני בחיים לא הייתי עומדת על במה. אני מסוג האנשים שהיו נלחצים ללכת לאירוע בתור קהל, אמיתי.
וואו.
זה אפילו לא היה חלום שלי. אני כל כך, הייתה לי חרדה ללכת לחתונה. כאילו, בתור קהל, כן?
כן.
ואני עומדת על במה, שרה, מדברת על עצמי, מנגן על שירים מקוריים, כאילו, זה קפיצה מטורפת. וזה רק מהמקום של להתייחס לעצמי כנשמה. כי ברגע שאני בונה את הערך שלי על דברים חיתוניים, אף פעם לא יהיה מספיק לי. אני תמיד אראה דוד שלא הקשיבה לי, ודוד שעשתה מהאולם, את האיש שעשתה פרצוף. יש לי את זה בגדול, את הסריטות האלה.
כן.
אבל ההתייחסות אל עצמי בתור נשמה, וזה רק לימוד חסידות מעמיק, נותן להרגיש את זה באמת, כי זה לא משהו שאפשר לקבל אותו. זה לא תופס אם את לא באמת לומדת ומתחזקת את החלק הזה כל הזמן. ברגע שאני מבינה שאני נשמה, ואני מבינה שאני כרגע בשליחות פה אלוקית, ואני רק צינור, אז פתאום אני לא עסוקה ואיך הקול שלי ישמע לקהל, ומה יגידו עליי, וכמה נשים יגיעו. זה לא תלוי בי, אני צריכה לעשות השליחות שלי, וזהו. וזה הדבר המדהים, שכשאת לומדת את הדברים האלה וחיה אותם, אז את מעל המציאות. ממש ככה. אני חושבת שגם בתקופה של הקורונה, אובייקטיבית, אני הייתי אמורה להיות עכשיו בתחתית.
כן.
כי אין הופעות, וזה תחום הפרנסה העיקרי שלי.
נכון.
ומתוך הלימוד והדבקות ברעיונות החסידיים, שהוא נהיה לי הרבה יותר חזק בתקופה הזו, פשוט מכוח המציאות, אז פתאום אני קולטת שאני עושה אפילו יותר.
כן. יש גם איזה דיוק עם הערך הפנימי, כשכמו שאת אומרת, אין את העזרים הרגילים של קהל ובמה ומחיות כפה.
ממש ככה, ואני יודעת שאני חיונית למשק העולם, כי אני לומדת חסידות, ולא בגלל שהממשלה תחליט אם יש לי אירועים ויש לי עבודה, כן או לא.
תגידי, מילה לסיום, באמת למאזינה ששומעת אותך ואומרת, וואו, זה מעניין אותי, מאיפה מתחילים? אני עכשיו, אוקיי, מה זה התניה הזה? איך ניגשים לזה? יש איזה ספר מומלץ למתחילים?
אז קודם כל, יש כמה וכמה ספרים, ויש עכשיו גם ירידים שאפשר לקנות בזול, של תניה מבוערת. פשוט לכתוב תניה מבוערת בגוגל, לראות, יש כל מיני סוגים, יש דפים שאפשר ככה לקרוא מתוך הספר, לראות אם את מתחברת, כל אחת והסגנון שלה. יש שם סרטונים, אפילו מונפשים, ביוטיוב שאפשר למצוא, של קטעים מתוך התניה. יש שיעורים בכל עיר. מספיק שתפני למישהי חבדית בעיר שלה ותשאלי איפה יש שיעור תניה, וכנראה זה עבר לזום בתקופה הזו. אבל באמת צריך רק לרצות, כי החומר בכמויות נמצא ברשת.
מונגש.
ומונגש, ובכל הרמות. הלוואי שזה היה כשאני הייתי רווקה, אבל כל דבר בזמן שלו, אז כשלא לא התחברתי, כן? אבל אני באמת חושבת שלחגוג את החג הזה זה מקסים, אבל החגיגה האמיתית היא לקחת את התכנים האלה וללמוד אותם ולהביא אותם לחיים שלנו, כי יש באמת הרבה תורות ויש הרבה שיטות, וכל דבר מביא את הדבר שלו, חוכמה בגויים תאמין.
מדהים.
אבל למה לא ללכת למקור?
אז אני אגיד, אני אסכם אותך.
שנה רק את ההרגשה.
אני אסכם אותך ואגיד שאנחנו כלא חבדניקים רגילים לצרוך את חבד, בעיקר בבתי חבד מסביב לעולם. אבל הנה פה בבית, ביום יום בהתנהגות שלנו, יש דברים כל כך יפים ללמוד מהחסידות, ואם אפשר לקחת ולגדול ולהתעצם. ציפי קולטניוק, תודה רבה. שרת אותי, לימדת אותי, ושיהיה חג שמח.
חג שמח, זהו, שרק לחגור.
לחיים, לחיים, כמו שאומרים.
תודה, לחיים. תודה.
חג חג חסידות שמח, אנחנו בכאן מורשת בכל כבודן, אני איתכם מניה שוחט, איזה כיף, איזה חגיגי היום. התחלתי בככה קצת בלבול סביב מה להסביר לכם על חג החסידות, אבל הנה ציפי באה ועשתה את זה בצורה כל כך יפה ומרגשת. ואנחנו ממשיכים עם תוכניתנו החיובית משהו היום. אני מזכירה לכם גם שיום חמישי יש מספר מאזינות שאמרו לי שהן מחכות לתוכנית בשביל להתחיל לבשל לשבת. אז אם עדיין לא התחלתם, שימו את העגבניות במים החמים, תוציאו את העוף ותשימו את החציל על האש. אני יודעת שזה מלכלך את כל הגז, אבל זה יוצא הכי טעים על האש ולא בתנור. ועכשיו לאייטם הבא, אנחנו בפרויקט חיובים וחיוביות לקורונה, מאתרים לכם את הסיפורים המרגשים שקרו דווקא בתקופת הקורונה. היום נמצאת איתנו גברת חמודה בשם נועה נתן, שעברה מהפך מדהים בקורונה. נועה, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור, תודה.
אני מפריע לך בעבודה החדשה שלך, שעוד מעט נשמע עליך?
כן, לא תאמיני, הייתי צריכה לצאת לרכב כדי להצליח לעשות את זה בשקט.
זה מה שרוב האימהות עשו, כל הקורונה יצאו לרכב לנשום בשקט, זה בסדר, תרגישי בנוח, זה מה שעשינו.
בבית ספר זה מקום כל כך תופס ומלא,
כן.
שהייתי צריכה רגע להתנתק ממש.
אבל בואי, לא נקדים את המאוחר, תספרי לי קצת על עצמך ואיפה הקורונה פגשה אותך.
אז ככה, אני בשנה שעברה הייתי בשנת ה-12 של ההוראה שלי, מחנכת כיתה א', ככה עוסקת בכל מיני תפקידים בתוך בית הספר,
כן.
ובעלי עובד בחברת הייטק, הבטחת מידע.
כן.
ככה אני עקרת הבית במלוא מובן המילה, לוקחת, מחזירה, דואגת, חוגים, עניינים.
תוך שאת מנהלת קריירה שלמה גם, כן? בסוגריים אני אומרת.
כן, 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 כן. אבל מורה, במסגרת שעות מורה.
כן.
והוא יוצא בשעה מאוד מוקדמת וחוזר מאוד מאוחר.
וואו.
מה שהקורונה עשתה לנו בעצם מחודש אדר, מרץ האחרון, שהחברה של בעלי החליטה ככה לסגור את המבנה בגלל הקורונה. הוא ממשיך לעבוד כמובן, תודה להשם, אבל מהבית. פתאום הבינו שאפשר לסדר את הכל מרחוק, ואולי אפילו להשיג ביצועים גבוהים יותר בעלות נמוכה יותר.
כי אין פינת קפה לרחל בה.
לגמרי. אז הוא ככה בבית. וידעתי תמיד שיש לי חלום ככה לנהל בית ספר, אבל ברמה של להחליט על דברים, להזיז הליכים שאני מאמינה בהם, לעשות תהליכים שהייתי נורא נורא רוצה להעביר בבית ספר ככה משלי. אבל ידעתי שזה חלום שהוא לא ממש יכול להתממש כשבעלי בעל קריירה כזאת תובענית ודורשת.
אי אפשר למטוש את הילדים לגמרי.
כן, כן, כן. באה קורונה ובעלי בבית, ופתאום באה לפתחי הצעה. בית ספר מאוד מיוחד בקריית גת, נקרא של אבות חב"ד. בית ספר צומח, ככה, כיתות א' ב', שרוצים שאני אנהל אותו. זה היה תזמון שרק הקדוש ברוך הוא יכול ליצור, באמת. פתאום הבנתי שרגע, זה אפשרי, זה יכול להיות. בעלי בבית, הוא ככה במשרה מלאה, דואג להכל, הוא אפילו ממשיך חופשת לידה עם התינוק שלנו בבית. ולקחתי את זה בשתי ידיים. היום אני מנהלת את בית הספר.
אז את כבר עזבת את כיתות א'? את כבר לא מורה בכיתות א'?
נכון, אבל אני מנהלת של בית ספר שבו יש כיתות א' ב', ואני מנחילה את כל מה שאני מאמינה בו ברכישת הקריאה, וככה למלא את העולם של הילד, ליצור בית חינוך כמשפחה, אבל אמיתי ולא בסיסמה, ככה ממש לעטוף את הילדים מכל כיוון. ואני פנויה לזה, אני פנויה לזה בראש, בנפש, בזכות הקורונה.
איך זה עובד? הוא פתאום למד איך מפרידים כביסות, איך הכובעים התחלפו פתאום, מה...
אילוץ. אני חושבת שאם הייתי עדיין מחנכת כיתה א' ב', אז אולי זה לא היה ככה עובר חד אליו.
כן.
אבל
אני לא נעים להגיד, כשאני חליתי בקורונה, אני באמת גיליתי שבעלי עשה כביסות יותר טוב ממני. הוא יפריד, הוא טיק-טק, את הווילונות הוא הוריד. כאילו, הוא עשה עד הסוף. אמרתי, בשביל מה אני צריכה לחלוט בקורונה? למה אי אפשר בלי
זה? תראי, זה לא סתם אין רע יורד מלמעלה.
נכון.
זה לא סתם. אם הגיעה הקורונה הזאת, יש לנו שיעור לעבור איתה. ואני מרגישה שהקורונה הפכה אותנו בקטע הכי טוב שאפשר. היא פשוט עזרה לנו למצוא כל אחד את מקומו, וגם להבין, אנחנו הבנו את זה, אבל להרגיש גם שאף אחד לא על חשבון השני, יש מקום לכולם.
כן.
בעלי נורא נורא אוהב את התחום שהוא עושה, ולא הייתי רוצה שהוא יתפטר או ישנה תחום כדי שאני אצליח להתפתח.
כן. הצלחתם לסדר את הפאזל מחדש בלי שמישהו ייפגע.
כן, אם היו שואלים אותי לפני שנתיים, איך היית רוצה שזה יסתדר? את כל כך רוצה להיות מנהלת בית ספר, והוא בעיסוק שלו, לא הייתי מצייר את התסריט הזה, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול, באמת.
תגידי, אבל נגיד חודשיים, שלושה, נגמרת הקורונה בעזרת השם, פייזר עושים את שלהם, או מודרנה, או מי שזה לא יהיה, ולכאורה בעלך חוזר לעבודה, מה קורה אז? אתם מאמצים?
שאלה מצוינת, אני שאלתי אותו את זה כמה פעמים.
כן.
יש לי חרדת נטישה מבית הספר, חרדה לנטוש אותו הכוונה.
אני ממש מבינה את זה, כן.
אז הוא אומר לי שהוא מרגיש שיש סדר עולמי חדש, אבל לא במובן שמדברים עליו בעולם.
כן, אילומיניטי.
כן, כן, כן. הבנו כבר שאולי אין צורך במשרד, הוא לא בטוח שהחברה שלו בכלל תרצה לחזור למה שהיה קודם. הם עושים את מה שהם עושים מצוין, הביצועים הם טובים יותר ממה שהיה קודם, באמת. אני לא יודעת אם אני יכולה לחשוף את הזה, אז אני מעדיפה להשאיר את זה ככה בעילום שם, אבל הוא אומר שהוא לא חושב שבמשרד שלו בכלל ירצו שזה יהיה אחרת. אולי יום בשבוע ככה להיפגש לישיבה צוות ואיזשהו משהו, אבל זהו.
תגידי, הוא גם מרוצה מהמצב, מזה שהוא קצת נהיה ככה עקר בית וקצת מחבס וקצת מבשל, עם הילדים, איך הוא מגיב לזה?
מאוד, הוא מרגיש שהוא... כאילו, הוא כל הזמן אומר שאם זה היה קורה כשהם היו בני 18 או 19, הוא היה מרגיש החמצה, למה זה לא קרה קודם? זה תפס אותו בדיוק במצב הנכון. קיבל מתנה, מתנה גדולה.
את יודעת
שבוש... הוא מלמד אותם אנגלית,
ממש עושה להם העשרה.
במדעי המחשב, כן, כן.
איזה יופי.
דברים שהוא חלם הרבה זמן להגיע אליהם, הוא לא הצליח כאבא של שבת.
את יודעת, אני לוקחת בחזרת השאלה שלי על מה יקרה עם החיסון, כי דווקא שבוע שעבר, או לפני שבועיים, דיברנו פה עם... אם אני לא טועה, קראו לה שפרה, היא מאמנת ברוח החסידות, ושאלתי אותה את השאלה הזאת, שאני קצת מפחדת, השם ישמור שתיגמר הקורונה, כי היו דברים נורא נחמדים שאני אוהבה, והיא אמרה לי, איך אומרים, כל יום הוא פרוסת עוגה בפני עצמה, לא צריך לחשוב חודשיים וזה קדימה.
נכון,
טוב
נכון.
עכשיו, ואיך את אומרת, לפני שנתיים לא יעז לחלום על מצב כזה, אז מה יעזור לנו עכשיו נכון. לפחד ממה יקרה בינואר ופברואר ומרץ? אז נכון. איזה כיף, אני ממש שמחה.
אני באמת מאמינה בזה, אנחנו מושגחים, וטבע טוב להטיב, ואם כרגע טוב לנו הקורונה, אז אנחנו מקבלים אותה ומוצאים ממנה את מה שאפשר. וכשהיא תיעלם, אז יהיה לנו עוד יותר טוב.
אז ייגמר השיעור. יופי, נועה, שיהיה המון בהצלחה, ושתביא את האור
רבה.
הזה הלאה לתלמידים והתלמידות שלך, בעזרת השם,
בכל
מקום.
יום. תודה.
וזהו, שיהיה לכם בהצלחה. תודה, נועה.
תודה רבה, יום טוב, כל טוב.
כמה חיוביות היום. חייבת להגיד לכם שמכיוון שהתוכנית מוקלטת, ה-SMS'ים שלכם ממש חסרים לי. אני רגילה בשלב הזה להגיד לכם, סמסו לי, סמסו לי, ל-055-966-3991. אבל אני לא אהיה פה ביום חמישי להקשיב ל-SMS'ים, ולכן אני אקריא לכם SMS'ים מדומיינים. כמו למשל, אניה, איזה תוכנית מקסימה, אני יושבת פה בוכה ומתרגשת. אני כבר מחכה לשבוע הבא, מתי התוכנית תתחיל. אניה יקרה, התחלתי לבשל בזכותך. איזה יופי. הנה עוד SMS. אניה יקרה, השבת כבר מוכנה והשולחן כבר ארוך. סיימתי לקריא לכם את ה-SMS'ים הדמיוניים שלי, שאתם ודאי שולחים לי בדמיוני הרב. ועוד משהו נחמד ומעניין לקורונה, תרבות בימי הקורונה. אני רוצה להגיד שלום לסוניה סודרי. בוקר טוב, סוניה.
בוקר טוב. בוקר
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר.
אני שמעתי שאת צרפתייה, וגם אני צרפתייה. כן. אני מדברת עם צרפתים, זה עולה לי המבטא, אבל אני לא באמת יודעת לדבר, רק להבין.
יש לך מבטא הרבה פחות חזק ממני.
לא, ברור, כי אני בגיל 4 עליתי, אבל ברגע שאני יוצאת בסביבה של דוברי, אני שמה לב שיוצאת לי הרש. זה בלתי נשלט.
כן, אפשר להיפרד מזה. זה נדבק עלינו. אני עליתי לארצה כשהייתי 32 או 33 אחרי קריירה משמעותית בעולם התיאטרון.
בפריז?
ומשתה צרפתית מאוד מאוד חזק. אז באמת, למרות שלמדתי עברית היטב, אבל... המבטא נשאר. לא נורא.
אני חושבת שזה חלק מהדמות שלך, התיאטרלית, המבטא הזה. זאת אומרת, זה משהו ככה בצבע שלך, לא?
לא יודעת. מפריע לי לפעמים.
את משחקת בהצגות של התיאטרון שלך, או שאת רק...
קרה לי פעם אחת ששיחקתי, כיוון שאחת מהשחקניות קיבלה פתאום כליה, והייתה צריכה לרוץ לבית חולים. אז אני שיחקתי במקומה ומאוד נהניתי. למרות המבטא, השתמשתי בזה מאוד יפה.
כן.
זה היה הצגה של מולייר, גם הוא מהנצילים, אז הייתי האישה גברת יורדן, הגברת שאישה של הבסטה בשוק, אז מאוד נהניתי, כי עשיתי בכוונה כל מיני שטיות.
כן, יכולתי להשתתות.
זה היה ממש ממש כיף. יכולתי ליהנות מהשגיאות.
כן. סוניה, את מנהלת תיאטרון לנשים חרדיות שנקרא פסיפסו, נכון?
נכון, נכון.
וככה קצת לפני הקורונה העלית הצגה שכשקראתי עליה זה הרגיש לי נורא מתכתב עם הקורונה. את רוצה לספר לנו ככה בגדול, הצגה שמדברת על פח, על זבל, נכון?
כן, כן.
שהתחילה לרוץ לפני הקורונה.
שמעתי פעם אחת, ככה הזמנתי את הפרופסור מורלי שהיה ראש חוג של האוניברסיטה העברית, ובזמן שהוא דיבר על כל מיני דברים מעניינים, הוא אמר שהמחזאים לפעמים נביאים. אז אני צחקתי בתור עצמי, כי אני כותבת גם הצגות. אמרתי, טוב, אני לא נביאה. ובאמת פה היה נקודה שהיא באמת היה נקודה של נבואה. אנחנו כתבנו הצגה ביחד. זאת אומרת, אני כתבתי את הצגה, אבל אחרי סיום אופי של הרבה הרבה חודשים, היה לי יום אחד, אני קיילתי בירושלים, והיית שביטה של
העירייה. כן,
ואז אני ראיתי המון המון פח הזבל מכל מקום, ופתאום הדמיון שלי, כל הזמן הדמיון שלי ככה רץ קדימה, ואמרתי, אם יום אחד כל העיר וכל העולם מתמלאים מזבל, ואנחנו לא נוכל לעשות
מה יקרה עם כל הזבל הזה מסביב, כן.
הים יהיה מלא, ואפריקה יהיה מלא, כי אנחנו שולחים את הכל באפריקה ובכל מיני מקומות, אמרתי, כל יהיה מלא, ונוכל לנשום. והבאתי את הרעיון הזה לסטודיו, ואמרתי, מה אתם חושבים על הרעיון הזה? מה זה בשבילהם פסולת?
את בעצם יצרת את ההצגה מתוך שיח עם השחקניות, לא ישר וכתבת לבד, אלא מתוך שיח.
בדיוק, בדיוק, זה כל אחד, כי היה לי הרעיון, בסדר, היה לי הוויז'ן. הוויז'ן היה פה, אבל מה זה בשבילי הוויז'ן הזה? לאן אני הולכת את זה? זה תמיד הבעיה של מחזה, יש לו ויז'ן, אבל מה הוא הולך לעשות את זה? מה תהיה הבנייה הדרמטורגית שלו? אז ככה שוחחנו כמה חודשים, וכל אחד אמרה, פתחה את ליבה, מה זה בשביל הזבל? אחד אמרה שזה המחלה שהיא עברה, אחד השנייה אמרה שזה השידוכים, השלישי זה הגזל, הרביעי זה השקר.
כל אחת מה זבל מסמן בשבילה.
כל הזמן, כל הזמן, ובאמת הבכתי, באמת חבלי לידה, אני לא ידעתי מה לעשות עם כל הרעיונות האלו, היפים, המדהימים, ומה הקשר עם הזבל שלי, עם העולם הזה. ובאמת ישבתי עם איזה ידיד שלי שקוראים לו אדם יחין, ואמרתי לו, אני לא יכולה, אני צריכה לכתוב את זה, אני צריכה להגיש את זה לתרבות, ואין לי, אין לי, זה לא כתוב, זה לא כתוב. ועוד עבדנו, ועוד זרקנו רעיונות, רעיונות, עד שיום אחד בבוקר, אני זוכרת שהיה יום חמישי, היו לי המון שיעורים בסמינר, וזה הייתי צריכה למצוא הרבה שיעורים, וביטלתי את הכל, כי ראיתי שזה גמר הזמן ללדת.
אז סוניה בעצם, אני פשוט מתקדמת לכיוון ההצגה, זו הצגה שנקראת סיטי פח, היא בעצם בדיוק מדברת על המצב הזה של שביתה בעיר מסוימת שמפסיקים לפנות את הזבל, ואז מה שנקרא, הזבל עולה על פני השטח, כי מתחילות הבעיות בין התושבים, מי יכול להרשות לעצמו לפנות, מי לא יכול להרשות לעצמו לפנות, ואז מתחילים אמרתי שזה זרק אותי לקורונה, כי זה הזכיר לי שבערב פסח, בתקופה שבאמת כולנו היינו בבית, ואף אחד לא יעז להפר את הסגר, אז אמרו, עכשיו כולם עושים פסח בבית, אף אחד לא נוסע לבית מלון, היה איזה חוק שוויון כזה, כאילו פתאום היה איזה רגע אחד שכולנו היינו... אני אומרת, קראתי בגדול את ההצגה, שהיא באמת מדברת על זה שכשלא מפנים לנו את הזבל באופן חיצוני, מה שהתרגלנו עד היום, האוטומטי, מה שנקרא נעלמו, אז פתאום אנחנו נדרשים לאיזשהו סדר פנימי.
כן, וזה בדיוק מה שקורה לעיר הזאת.
כן.
זאת אומרת שבהתחלה כולם זהים, כולם צריכים להיות אותו דבר, כולם עם פאות בלונדינית, עם בגדים מכובדים, חליפות כמו דיילות, וזה כולם...
למה בלונדינים? סתם שאלה.
טוב, יש לי חשק אישי בבלונדיניות.
את צריכה לסגור את החשבון?
לא, זה סתם, אני צוחקת. לא, זה פשוט בלונדיני, זה גם מזכיר את הגזע הארי, כי זה מעורר גם גזענות מאוד חזקה, מאוד עקים, כולם בלונדינים, אבל אולי תחת
הפאה יש מרוק אוקיי, בלודים, רק אומרת, כן?
כן, כן, זאת אומרת שיש איזה מין כאפ, או יש איזה מין שונה, זאת אומרת שזה מעורר את הגזענות בצורה מאוד חזקה, כי כל הזמן יש שעיר ועזאזל, זאת אומרת, כל הזמן שיש איזה בעיה אקונומי, כלכלי, בריאותי, פוליטי, אז הבעיה זה בגלל איזה מישהו מסוים, שבגללו קורה את כל הדברים. אז אנחנו מפתחים את זה בהצגה הזאת, זאת אומרת, שפתאום כשמגיע המשבר של של הפסולת, אז יש איזה, קודם כל כולם מנסים לשקר, להחביא, לאכול את, את הפסולת שלו,
ולהראות שהוא
בסדר, הכל חלק, הכל בסדר, דואגים לארגן שידוכים גם, שהבחור יהיה בעיר, שיהיה בלי פסולת, שיהיה מדהים, שיהיו במשפחה מיוחסת וכו'.
תגידי, סוניה, איך באמת הצגה כזאת מתקבלת בציבור החרדי?
אוי,
זה סוג של קצת מתיחת ביקורת על גזענות. בצורה אמנם, איך אומרים, רמז נורא נורא יפה, אבל בסוף זבל זה זבל, ואת באה ואת אומרת, חברים, אם לא תפנו את הזבל, הוא יסריח.
אז יהיה לכם מגפה, זה מה שקורה בהצגה, שבסוף מתפתח מגפה מאוד חזקה, מאוד חזקה, ואחר כך משבר כלכלי מאוד קשה, יש מאוד, יש פח גדול בין העשירים ועניים, ואחר כך יש מלחמת אחים, ואחר כך יש אולי אפוקליפס, ואולי יש פתיחה לעולם יפה ועולם יותר טוב, ויש שני דברים להגיד לך על זה. זאת אומרת ש...
קיבלת ביקורת על ההצגה?
זה היה מדהים, זה היה מדהים. אחרי זה, קודם כל אני פותחת את, אני מסבירה כמה דקות לפני, כי התיאטרון, כי העולם החרדי הוא לא רגיל סגנון התיאטרון הזה.
כן, נכון.
קודם כל הבנות היו גם בבחינת סצנוגרפיה, היו רק 10 פחים, זה הביזרים וזה התפורה, כן, ושמה כמה מיקרופונים ידנים כדי להראות שיש פה תקשורת, ופה יש ראש ממשלה שמדבר. אין גיבור, הגיבור זה העיר בעצמו, ובשני הצדדים זה במדזירה, בשני הצדדים יש אנשים, יש קהל, אז כן, צריך כמה להגיד כמה מילים לפני, כדי לא, כי אנשים לא יבהלו ממה שהם רגילים לראות, נכון?
איך באמת את מתווכת בין הרמה המאוד גבוהה של התיאטרון שאת מביאה מצרפת, מהעולם הגדול מה שנקרא, לבסוף מה שהציבור רגיל? זאת אומרת, יש איזשהו פער.
באהבה. אני אוהבת את המקצוע, ואני אוהבת את השחקניות, ואני אוהבת את הקהל, אני עובר תהליך מאוד קשה כשאני כותבת, ואני מביימת. השחקניות עוברות גם תהליך מאוד קשה, כי זה לא פשוט לעבור את התהליך הזה, אז הקהל גם מוזמן להעביר את התהליך. ומי שלא רוצה לעבור את התהליך, אז אחרי המשפט הראשון, כשהוא רואה שאין שפה על הבמה, ואין לידים שמרים, אז הם יוצאים מיד, זה לא צריך. ומי שנשאר, מי שיודע שפה הוא יעבור תהליך חזק.
מדהים.
ובסוף יש לנו פאנל, וזה מדהים, מדהים, אני מתחדשת כל הזמן מהפאנל הזה. אנשים אומרים דברים נהדרים, יש שכותבים אפילו אחרי הצגה, כי אני מזמינה אותם לדבר עם השחקניות.
הם אומרים שיקוף מסוים.
הם שואלות, ויש כמה אנשים שאומרים, זה מה שקורה לנו, אנחנו מסתירים תחת השטיח, ואנחנו לא פותחים את הבעיה.
וואו.
דברים מדהימים שאומרים, זה הטבע של האדם, לשקר. אי אפשר להגיד שאנחנו לא נשקר, כולם משקרים.
נכון.
זה החיים, אנחנו צריכים להסתיר, אנחנו מפחדים להגיד את האמת, תמיד אנחנו מסתירים משהו. וזה לא כיוון שאנחנו אנשים לא טובים. זה המצב של החברה. החברה לימדה אותנו.
נכון.
מגיל קטן, המורה לימדה אותנו. אוי, המשרד החינוך, אם הוא שומע אותי.
תגידי, באמת ימי קורונה עכשיו, איך ממשיכים את העשייה הזאת?
אנחנו עובדים, אנחנו עבדנו כל הקבוצה של החרדה של הקורונה, כי יש שני תקופות בקורונה, יש התקופה הראשונה שהיא תקופת חרדה, שלא יכולנו לתת,
היינו משותקים,
אז אנחנו עבדנו בזום, בנינו רעיונות, קראנו דברים שכבר היו כתובים, ניסינו להתאים את זה לתקופה של הקורונה.
איזה יופי.
ועכשיו אנחנו כבר נפגשות, אנחנו התחלנו כבר את הבית ספר, את הלימודים, ואנחנו גם עושות חזרות, יש לנו הרבה הצגות, אנחנו מחפשים את ההצגה הכי מתאימה לתקופת הקורונה, על מנת להביא את זה או לבתים, ואני רוצה להגיד לה, באמת יש הרבה הרבה ביקורת, כי התיאטרון הוא ביקורת, אין?
כן,
אם
נכון.
אין ביקורת בתיאטרון, אז
כנראה לא שלא צריך... נעשה מסר, כן.
לא, לא צריך להתעסק בזה, צריך להתעסק במשהו אחר, כי התיאטרון הוא מבטא את הכאב של האדם, הכאב העמוק, ואם הוא לא מבטא את זה, אז אין לו מה תחיס, זאת אומרת, הוא מיותר, אז צריך להתעסק במשהו אחר.
טוב, סוניה סודרי, מייסדת התיאטרון לנשים חרדיות פסיפסו, להצגה קוראים סיטי פח, ואני מזמינה אתכם מאזינות, סליחה מהמאזינים, זה תיאטרון לנשים בלבד, בעזרת השם, גם להזמין לבתים, וגם אוטוטו תיגמר הקורונה ונזכה לשוב לאולמות. וגם צילום. תודה רבה סוניה, והמון המון הצלחה בהמשך.
אמן. תודה רבה.
תודה. נושא נוסף שנורא נורא הטריד אותי, אותנו כהורים בתקופת הקורונה, וכנראה עד היום, לאור זה שגם הלימודים שחזרו, חזרו באופן לסירוגנאי, היה כל נושא המסכים, עד כמה אנחנו יכולים לתת לילדים לבהות מול המסך, ומה שנקרא בבחינת בייביסיטר חינמי, ומה שווי הנזק. לשם כך זימנתי לנו את מועצת החכמות היפות והרזות שלנו, אני כבר מחמיאה להם מראש, רחלי שטולץ ואסתי גרינברג, בוקר טוב.
בוקר
אור. אוי, זה כל רזה יצא לכם יחדיו.
את רואה מה זה? כמו שאת קוראת לבן אדם, זה אוטומטית משפיע עליו, זה עוד מוסר השכל לחיים.
אז תראו, אומנה, אני כבר אמרתי 13 פעם בתוכנית הזאת שהיא מוקלטת, כן, גיליתי למאזינים את הסוד.
אני השעה חושבת איך אני אשמור את הסוד הזה.
יפה, אז אני לא עמדתי בזה, ואת מכירה שמישהו נכנס לחדר ואומר, אני לא יכול להתראה שלי סוד, אז זה מה שעשיתי, פתחתי את התוכנית ואמרתי, אני לא יכולה להתראה שתדעו לכם שאני מהעבר. אז למה אני אומרת לכם את זה? כי אני באמת, במוצאי שבת רשמתי את הצהרות הבריאות, ואמרתי, אמא, לכל יום שאני רושמת תאריך וחתימה, זה ממש בבחינת תפילה ונס, זה לא מובן מלא. לכן אני מברכת אתכם שכשהתוכנית הזאת תושמע, אנחנו אכן נהיה במצב שהילדים עודם במוסדות, ונושא המסכים עוד מעומעם, אבל אני חושבת שהוא כל הזמן באוויר, עד כמה אנחנו, לא רוצה להגיד את המילה מסממים, אבל כאילו עד כמה אנחנו מניחים אותם כזה ליד איזשהו מסך, ואז יש לנו שקט לעצמנו למסך שלנו, כן? אסתי, מה את חושבת על זה?
תראי, אני, כמו שאת אומרת, היום אנחנו בלי סודות ובלי שקרים.
כן, הכל
אז אני לא יכולה להגיד לצערי שהילדים שלי נקיים ממסכים, מה שנקרא, גמולים לגמרי, לצערי. אבל כן, אני חושבת שזה המצב האידיאלי, להיות בלי מסכים בכלל.
אבל מה עם הדוגמה האישית שהם רואים את אבא ועם הטלפונים?
נכון, זה באמת בעיה, זה באמת בעיה, זה באמת נתקלתי בזה כי את יודעת, רחלי עדיין אימא לילדות רכות בשנים, אז יש פה איזושהי נאיביות שתכף אנחנו נשמע אותה, אבל לי כבר יש ילדה מתבגרת, וכשצפו ועלו כל מיני כאלה שאלות, והיה לי נורא קשה עם תכנים שגיליתי שהיא ככה פה ושם נכנסת לצפות בהם.
סרטוני תסרוקות כמובן, חשוב לי להעביר למאזינות. סרטוני תסרוקות כמובן.
לגמרי, תסרוקות בסליים. ובאמת הוא שאל אותי, כאילו, מה את רוצה? כאילו, מה היא רואה את אמא שלה עושה? אז זה באמת היה כזה בום לבטן. אבל את יודעת, יש לי אחיינים, יש לי אנשים שאני מכירה, שלא יודעים מה זה מסכים בכלל. וזה מעורר קנאה. כי הילדים שלי, את יודעת, אני מאוד משתדלת להגביל אותם בשעות, ויש שעה בערב שלפני השעה הזאת המסך לא נדלק, ועדיין, עד שם, בציפייה לשעה שתגיע לשעה המיוחלת, הם לפעמים מסתובבים כמו זומבים.
הציפייה גם מבאסת. לשעות... כן.
פתאום הם מתעניינים כל חמש דקות, מה השעה, אמא, מה השעה, מה השעה. עוברים מהספה לשטיח, מהשטיח לזה, מה השעה, ועכשיו, ועכשיו, ועכשיו.
וואו.
אז לפעמים אני אומרת, תאמיני לי, אם הם לא היו יודעים שהדבר הזה קיים בכלל, אם הם היו פעם כמו שאנחנו, כשהם הולכים לסבתא, היו נתקלים בזה, אז אני מאמינה שהם היו יודעים להשיג את עצמם יותר, ושהם היו נהנים לשחק קלאס, כמו שאנחנו נהננו, וחמש אבנים. וזהו, אני חושבת שזה המצב האידיאלי, לא יעזור.
אני גם מזכירה לך שתכף נעבור לשמוע את רחלי, אבל אנחנו גם היינו בדור שהיה הרבה יותר פשוט וקליל לרדת למטה אחרי צהריים, מה שהיום פחות טבעי. אנחנו פשוט היינו מסיימים את ענייננו, ולפעמים גם לא היינו מסיימים את השיעור הבית, ופשוט יורדים למטה, וזה היה, לא יודעת עם המסך, אבל זה היה לגמרי האטרקציה הראשונית. רחלי, מה דעתך בעניין?
קודם כל מצחיק אותי שאסתי חושבת שאני נאיבית, אני חשבתי שאני פוסט נאיביות, כי לפני שנולדו הבנות אנחנו אמרנו לא, הילדות שלנו בחיים לא יגעו במסכים, הם בחיים לא, הם לא יודעו מה זה יוטיוב, וכמובן כשהילדה הייתה בת חצי שנה וצרכה בנסיעה כמו היסטרית, פתאום מצאתי את עצמי משמיעה לה השפן הקטן ובלופ מחזיקה את היד וחוטפת נקה, אבל אני חושבת ברור שצריך להגביל, כן? והלוואי והילדים שלי יחוו את הילדות שאני חוויתי שרצים למטה ומשחקים, וברור שזה טבעי ובריא, וכמובן להגביל, מצד שני אני אומרת, אני חושבת שאי אפשר וגם לא בריא להתכחש כל הזמן לעולם שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים בעולם שיש כל הזמן מסכים סביבנו, שיש להם גם הרבה דברים טובים, הרבה פלוסים. אני לא יכולה להתחיל, יש לי חברה עכשיו שטסה לדובאי, היא הייתה מצליחה לסגור את החופשה הזו בלי אינטרנט, לא נראה לי. בכל מקרה...
וואו, איזה רמז, אני לא סיפרתי למאזינים לאן פניים מועדות, כי חששתי מהעין הרטרואקטיבית שתעשה לי בעודי בדובאי, אבל בסדר, אם את מתעקשת לחשוף. כן, יש עין טנטטיבית גם שעושים לאנשים.
בכל מקרה, כאילו, כל היום אנחנו משתמשים בזה, וזה כלי עזר מעולה, הוא גם כלי למידה מדהים, אני כאילו לומדת המון באינטרנט, הוא הציל אותי, יש לי ילדות עם ריפלוקס, בלי קבוצת הפייסבוק של הורים לריפלוקס, אני הייתי מאוד מסכנה. ולמדתי המון על ההורות באינטרנט, ואני ממש אסירה תודה לכלי הזה. אני הייתי מאוד מסכנה בלעדיו, ומאוד טיפשה.
את יודעת שסחה לי חברה שאמרה לי שבעלה מתנגד בתוקף לתת לילד ריטלין, כי אנחנו הסתדרנו בלי ריטלין והכל היה בסדר. אז אמרתי לה, תשאלי אותו, האם הוא מוכן גם לשאוב מים מהבאר במקום משתמש בברז, כי הכל היה בסדר פעם, הסתדרנו מצוין. אבל אני חושבת שבינך לבין אסתי יש איזשהו מינון אמצע. אגב, אני באמת, זה היה כאילו רק ימי שישי, אחרי שמסדרים ואחרי שמארגנים, ופתאום בקורונה זה התגלץ' כזה לכל ימי השבוע.
יש לי סטארט-אפ, אצלנו מה שעשיתי וזה נורא עובד, אני לא מביאה להם את זה בערב מאוחר, כי אני לא אוהבת שהן מורות לפני השינה וזה, אני מביאה להם את זה כשהן חוזרות מהגן, אני שמתי לב שהן חוזרות, יש להם כזה קטע, בדיוק כמו שלנו, שאנחנו חוזרים מיום עבודה, בא לנו רגע קפה, שקט, נכון?
כן, כן.
נכון, אבל אז מאוד קשה להוציא אותם משם.
לא, אבל יש לנו הסכם, יש לנו הסכם שבשעה זו וזו לוקחים, אחרי שעה נגיד, שעה וחצי, אנחנו לוקחים, ואז אני, אבל אני אגיד לכם משהו, אני כבר גיליתי שילדים שאין להם את המסכים, כאילו באופן זמין, כמו שיש לילדות שלי, שזה אולי לא כל כך טוב, אבל הן מעדיפות כל פעילות הרבה פעמים, כל פעילות שקשורה בי מאשר במסכים. אם אני אלך רגע, לפעמים אני אומרת, אוי הנה, הם רגע בזה ויש לי מיגרנה, אני שנייה אשתכב במיטה, כעבור שנייה, אין מסכים, אין כלום, שתיים קופצות עליי, לא מעניין אותם שום מסכים.
רחלי, נשמע של האג'נדה שלך יש איזשהו מקור, שהוא בעצם אומר, הן חוזרות מהגן ואז יהיה לי עוד שעה כאילו הן בגן. זה נשמע מקום האג'נדה.
לא, אני אומרת,
אם כבר לראות ביום אז בשעה הזו, כאילו ככה אני אוהבת את זה, ואז אחר כך משחקים, אוכלים, כאילו מתרגים לשינה בקצב רגוע כזה ונטול מסכים, ככה אני אישית יותר אוהבת את זה, וראיתי שזה עובד יותר טוב לנו, לא יודעת שכל אחד יעשה מה שנוח לו. עוד דבר שמאוד עוזר זה שיש את היוטיוב פריים, שאת יכולה לבחור לילד מה הוא צופה, גם אני אוהבת את זה. כלומר, בעלי...
בגדול אפשר גם למסור לפנימיה, ואז...
ראיתם אבל את הכתבה?
הילדות נמצאות אותי המון. מאוד אהבת.
מקסים. טוב, רחלי ואסתי...
וגם ראיתי עוד דבר שכשילד שזה נגיש לו, הוא פחות מתלהב מזה. מילדים שרואים את זה פעם.
אז גם אני חשבתי ככה, אבל אז ראיתי את הכתבה, ראיתם את הכתבה שהיה בחדשות על ילדים ש... ילדים קטנים יותר באמת, בני שלוש ככה, שלא יודעים מה זה מסכים, ופשוט לא מתעניינים בדבר הזה, יעדיפו לשחק בכדור או לקרוא ספר.
אני לא ראיתי את זה ככה. אני הלכתי יום אחד עם ילדה שלי לגינה, והיו שם ילדים, שכנראה אף פעם לא ראו מסכים, ועם משהו צרכה וזה, ומצאתי את עצמי, בחיים אני לא עושה את זה כמובן, אבל פתחתי והראיתי לה איזה סרטון, ופתאום עשרות ילדים התתפפו סביב העגלה,
והאימהות רוצה להעיף אותי מהגינה. מטרה מיסיונרית ניידת.
ממש.
טוב, חברות, אני סליחה שאני ככה קוטעת אתכם, אני מרגישה שיש לנו עוד המון להעמיק בנושא הזה של מסכים ודוגמה אישית וזה, אבל אנחנו חייבות לסיים כי במכונת הזמן העתידית שלי עוד מעט נגמרת השעה, אז אני אפרד מכן לשלום ונשתדל להיות אימהות שפויות עד אז. תודה רחלי שטולץ ואסתי גרינברג.
תודה
לך.
סוף שבוע נעים. וואי, הזמן טס כשנהנים, אנחנו ככה כמעט לקראת סיום. יש לי משהו קטן להגיד על פרשת שבוע, נכון? יש לי זמן, יש לי שתי דקות של זמן. אז בואו אני אגיד לכם משהו חשוב וחמוד שדווקא קרה לי היום. קראתי קצת בפרשה, פרשת וישלח, נכון? וישלח יעקב מלאכים לפניו. יעקב פניו לשלום, אפילו שיודע שעשיו הולך לכסח לו את הצורה, פניו לשלום, הוא בא, לוקח איתו את כל המתנות והדברים, והולך לקראת עשיו. הדבר המעניין הוא שכתוב שיעקב עם כל הביטחון והאמונה שלו בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ממש נגלה אליו בחלום עם הסולם, ואמר לו, אני שומר עליך, אני איתך, אף אחד לא יפגע בך. עדיין יעקב בדרכו לעשיו אומר, כתוב עליו, ויראה יעקב מאוד ויצר לו. עדיין עם כל ההבטחה הזאת שהוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, הוא מפחד. ושואלים על זה, איך יכול להיות יעקב, אתה הדוגמה הגדולה לפחד, לביטחון בקדוש ברוך הוא, וגם אתה מפחד, אותנו מחנכים כל הזמן, אל תפחדו, הקדוש ברוך הוא איתכם, איזה... מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אז אומרים שיעקב הוא אחד מהבודדים שהיה בדרגה כזאת גבוהה, שהוא אמר, אני רוצה שיתנהגו איתי במידת הדין. ובגלל שהוא אמר שהוא רוצה שיתנהגו איתי במידת הדין, הוא פחד שכן היה איזה משהו, כשהוא גר אצל לבן, איזשהו משהו שהוא עשה לא קשורה, ואולי על זה התחשבנו איתו ויקרה לו משהו מול עשיו. הוא לא באמת לא בטח בקדוש ברוך הוא, אלא בגלל שהוא ביקש שינהגו איתו במידת הדין, הוא פחד שמהמקום הזה, חס ושלום, הוא עלול לשלם מחיר מול עשיו. כמובן שזה לא משהו שנוגע לנו, האנשים הקטנים פה בדור שלנו, שבאמת נוהגים איתנו רוב הזמן במידת הרחמים. אנחנו לא באמת יכולים לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, וואי, מלא, יש לי 20 שניות אחרונות, מה עושים? אני אמשיך לדבר. אנחנו לא באמת יכולים לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד, תקשיב, הבוקר הייתי נחמדה, אז אני רוצה שתביא לי כך וכך. אנחנו פשוט אומרים, הקדוש ברוך הוא ברוב טובך וחסדיך, אני רוצה שתיתן לי דברים ולא כי מגיע לי. והבוקר הבת שלי קמה, סיפור אמיתי, הבת שלי קמה, וגילינו שהיא שכחה לעשות מערכת. עכשיו, בכנות אני אומרת לכם, האוטומט שלי זה לא אכפת לי שעשה בדרך, אני עכשיו נועמת נאום, תראי מה קורה כשלא עושים מערכת בזמן, ותראי, ואני אמרתי לעשות מערכת בזמן, ועכשיו נאום, נאומים, נאומים, כי חד ושלום שאני אעשה לה את המערכת, הילדה צריכה ללמוד, מה זאת אומרת? זה האוטומט שלי. וברגע אחד קטן של שפיות, שאני מודה עליו לקדוש ברוך הוא, אמרתי לה, לכי מרצח צריך שיניים, אני אדאג לך למערכת, כי ילדה קטנה ולא רציתי שתסתבך עם זה. ואחר כך כשהיא הלכה והכל היה בסדר והספיקה את העשה, חשבתי לרגע לעצמי שעל פי הספרים לא הייתי אמורה לעזור לה, הייתי אמורה להגיד, כן, היא תשלם את התוצאה של זה שהיא לא עשתה את זה. אבל כשאנחנו רוצים שינהגו איתנו ברחמים האלה, במה שלא מגיע לנו לכאורה, אנחנו צריכים כל הזמן לאמן את השריר הזה של רחמים כלפי הילדים שלנו, כלפי הסובבים שלנו, של דברים שלפי הספר אנחנו לא חייבים לעשות להם. כן, הם צריכים לשלם את התוצאה, את המחיר. בואו נחפש בחיים שלנו, ביום יום שלנו, את הדברים הקטנים האלה של מידת הרחמים, בשביל שינהגו גם בנו. וואו, אני אניה שוחט, זה היה כל כבודן, תודה רבה למנדי גרוזמן, העורך שלנו, ולשרון לרנר, הטכנאי שלנו. אנחנו היינו בכאן מורשת, תודה רבה לכם, דיברתי מהר, 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 שבת שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.